אנחנו נמצאים, אנחנו לומדים ספר יהושע, כזכור לכולם, ואנחנו נמצאים לקראת סיום, אפשר להגיד, ספר יהושע. בפעם הקודמת דיברנו על הסיפור של כלב ויהושע, על ההבדל ביניהם אז, לפני 40 שנה, הבדל שבעצם בא לידי ביטוי כאן בפרק שלנו, בפרק הקודם, בפרק י' ד', ועל התביעה של כלב לקבל נחלה. שאלנו את עצמנו האם זה הפרטה, מה פירוש ההפרטה הזאת, בעצם בזה עסק השיעור הקודם. היום אנחנו נתעסק, ברוך הבא אלברט, אנחנו נתעסק היום בחידה הגדולה בהיסטוריה. אני לא סתם, כן, באמת, החידה, כשמנסים לדמיין את זה, זה ממש ככה, החידה הגדולה, הגדולה ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, והיא הגילוי של מקום המקדש. תארו לעצמכם את הדבר הבא, שהתורה בהרבה מקומות, והאמת שבמיוחד בספר דברים, מדברת על המקום אשר יבחר השם. יהיה איזה מקום כזה, כשתגיעו לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא יבחר, ושם תעלה עולותיך וזבחיך, ושם תעלה שלוש פעמים בשנה. זה משהו דרמטי. כלומר, משה רבנו מדבר על משה רבנו, התורה מצווה אותנו המון המון מצוות שקשורות לאיזה מקום מסוים, עלייה לרגל, הקרבת קורבן פסח, הקרבת קורבנות בכלל, זבחים וכו'. ורק דבר אחד לא אומרים. מה? איפה המקום הזה? הרי הדעת יכולה להשתגע. תגיד, תגלה, כאילו, מה העניין?
שחרר
את המידע. עכשיו, זה ברור שזה היה הדבר, הניסטר שבניסטר, כולם עסקו בזה, כולם בטח ניסו לנחש את זה. אנחנו נצטרך להבין, א', למה התורה הסתירה את זה, וב', איך בסוף כן גילו את זה, מי גילה את זה, איך גילו את זה. וזה בדיוק הפרק שלנו, יהושע פרק ט"ו, וגם קצת פרק י"ח, בזה בעצם הוא עוסק, בגילוי של הסוד הגדול הזה, הגילוי של מקום המקדש. כן? אולי לפני כן נענה, טוב, נענה על זה בסוף. אז בואו נתחיל. מה? זה גוף השיעור. מיד נראה. אז אנחנו ברשותכם נוסעים במנהרת הזמן 100 שנים קדימה, 150 שנה קדימה, ומגיעים לדוד. וכאשר דוד נרדף על ידי שאול, הוא בורח אל שמואל. ודוד ברח וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא שמואל וישבו בנויות ברמה, בנויות. ויוגד לשאול אמור, הנה דוד בנויות ברמה, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהיה על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם המה. אז דוד בורח על מקום שנקרא נויות ברמה, ואתם, בתור לומדי תנ"ך ותיקים, אתם כבר יודעים שהרבה מאוד מהמקומות בתנ"ך לא נקראים על שם המקום הגיאוגרפי, אלא על שם האירוע שאירע בהם. כמו נחל אשכול, כי הם לקחו משם אשכול, כמו מה? איך? כן, בית אל, כי זה בית אלוהים, וכו' וכו', הרבה מאוד מקומות כאלו. אז גם כאן, חז"ל אומרים שנויות ברמה, אין מקום כזה בעצם נויות ברמה, אלא אנחנו מכירים את המקום שנקרא הרמה, לא רמת הגולן, אלא הרמה, הכוונה צומת ארם, איפה ש... הוא תשובתו הרמתה, כי שם ביתו, זה מקום ידוע. מה זה נויות ברמה? נויות ברמה זה שבעצם דוד בורח אל שמואל, וביחד הם עוסקים בגילוי מקום המקדש. זה כאילו... עכשיו, זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית. כלומר, דוד נרדף על ידי שאול, וכשהוא בא לשמואל, אז הוא בעצם ביחד מבינים שהסיבה שהמלכות רודפת את אחותה, שבנימין רודפת יהודה בעצם, מה הסיבה? כי... אתם יודעים, כל דבר, כל עוד לא מגיע השלב שלו, הוא לא מפריע. כשהגיע השלב שלו, והוא לא בא לידי ביטוי, זה מתחיל להפריע. כלומר, למה בנימין רודף את יהודה? כי משהו בסיסי מאוד בדבר שאמור לחבר בין בנימין ליהודה, כבר הגיע הזמנו להתגלות ועדיין לא מתגלה. ולכן דוד אומר לשמואל, זה הזמן. כנראה אנחנו צריכים לגלות את המקום הזה שמחבר את כל שבטי ישראל, בזה הם עוסקים. זה בעיניי דבר דרמטי, כלומר, במקום לספר לשמואל, מה שאול עשה לי, ומה שאול רדף אחריי, והוא עשה לי ככה, והוא עשה לי אחרת, וכל הדברים וכו'. הוא, כאילו, הם מנסים להתעסק בליבה. ואז יש גמרא מסכת זבחים, ואנחנו זוכרים כמובן את השאלה שהוא יצא, מה זה קשור ספר יהושע, מיד נראה. הגמרא מספרת ככה. דר השראה במה היא דכתיב, הילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה, וכי מה עניין נויות אצל רמה, מה הקשר בין שתי המילים הללו, אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. נויו של עולם הכוונה, מקום המקדש. החידה הגדולה הזאת. עכשיו, אנחנו היינו מצפים, קצת כמו שהרמב"ם אומר באיזה מקום, שמה הבעיה? שמואל הוא נביא, יבוא הקדוש ברוך הוא לשמואל ויגיד לו, בום, תקור את הנקודה, הנה, זה הנקודה. לא. מתברר שזה דבר שצריך להיות דווקא מושג לא על ידי נבואה, אלא על ידי עמל תורה, תקראו לזה, אלא על ידי, על ידי, על ידי מאמץ, על ידי, כאילו מלמטה למעלה כזה, מבחינת ארץ ישראל. אז הם מתחילים לחקור את הפסוקים. אמר כתיב, וקמת ועלית אל המקום. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. טוב, אז מצאנו. איפה? מה המקום הכי גבוה? חרמון. בית המקדש בחרמון. יש דרך אגב, מה? יש... שמה הוא אומר? נו? נכון. עולה צפונה, מה, בכיבוש כאילו ארצות סיחון ואוג, לפני שהם נכנסו לארץ, כן. נו? כן. הר חמד עלינו שבטו. כן. וגם כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כאילו יש איזה חיבור. כן. הגיוני, הגיוני שהרב שרקי יגיד את זה, וכאילו הגיוני ש... כן. אבל... זה הגיוני, באמת, אתה מחפש את הנ"צ הכי גבוה, אז אתה הולך לחרמון. יש גם ברמת הגולן, יש איזה אתר, איזה רוג'ון כזה, שזה נראה... אתר שנקרא ברית בין הבתרים, אתם מכירים? יש טענה שגם שם זה היה ברית בין... יש כל מיני טענות על רמת הגולן, עניינים גדולים. יש דבר אחד שהוא ממש פשט. ממש פשט שהיה את המאבק על הגולן בשנות ה... מי היה ראש ממשלה? אז מי רצה למסור את הגולן? אהוד ברק. רבין. עוד בימי רבין ואחרי זה אהוד ברק. אז גרנו בגולן. אז היה איזה... או, הנה, איש הגולן נמצא כאן. מה נשמע? אז היה לנו... היה לנו איזה וורט שהיינו הולכים איתו, איזה תורה. כתוב, התורה ידועה על גאולתם של ישראל, נכון? מעשה ברבי חייה ורבי אבא בר חלפתא, שהיו מלכים בביקת ארבל, וראו איילת השחר שבקע אורה, ואז הם אמרו, כך גאולתם של ישראל, מפציעה ורבה והולכת, ופרה ורבה, ומרתבת והולכת וכו', נכון? זה כאילו, זה המדרש שמדבר על גאולתם של ישראל באופן של כמעה כמעה. עכשיו, מכיוון שאנחנו זוכים ללמוד תנ"ך בארץ ישראל, אז כל מדרש שיש לנו צריך גם לתרגם אותו לשפת השטח. אם הם הולכים בבקעת הארבל ורואים את איילת השחר, אז לאן הם מסתכלים? לגולן. אז כל העניין של הגאולה כמעט כמעט הוא מתחיל מהגולן. יש פה איזה עניין בגולן מיוחד. לאנשי הגולן. כיפה קיי. כן, מתתה? טוב, נמשיך. הכל פנים... מה? אתה אמרת את הפרק הזה. בסוף, בסוף משהו. בסוף נראה לי. מה, למה תרצון הרים גבנונים, מה הרחמד אלים לשבטו? לא זוכר, אבל... טוב, ממשיכה. אז לא אהבו, לא ידעו, לא אהבו ידעו דוכתי. טוב, המקום הכי גבוה, יש הרבה מקומות גבוהים, החרמון, הר מירון, הרבה הרים גבוהים יש, לא יודעים מה. הייתו ספר יהושע. הביאו את ספר יהושע. טוב, בואו נלמד, בואו נחפש, מה יש לחפש? בואו נחפש איזה תיאור שונה קצת בגבולות. אתם מבינים? זה ממש כתב צופן. בתוך ספר יהושע, יהושע ומשה רבנו הצפינו את המקום. צופן, כן, צופן דמינג'י, הצופן הזה, הצפינו את המקום, ואנחנו תכף נראה שזה צופן בתוך צופן. כי צריך לחבר פה כמה צפנים, כי אתם צריכים להבין. בואו, ממש תיכנסו לאווירה. הייתה תחרות מי יגלה את המקום. אתה מבין? מה היה, מי שיגילה את המקום, איזה תהילת עולם הוא יזכה? תהילת עולם הוא יזכה, זה כמו... והיה מתחרה מאוד מאוד משמעותי על העניין הזה, איך קראו לו? דואג האדומי. דואג האדומי, אביר האוהים אשר לשאול, האדם החכם ביותר, הגאון הכי גדול, ראש הסנהדרין של שאול, אבל שהמוטיבציה הפנימית שלו, מה שמניע אותו, זה החומרים הבאים, קנאה, שנאה ותחרות. הוא גם כן רוצה לגלות את מקום המקדש ולזכות את תהילת עולם. בדרך למקום המקדש יהיה שדרות דואג האדומי, מגלה מקום המקדש וחוקר מיקומו. שער כזה גדול. וכל זה, ויהיה איזה תמונה. כן, עכשיו, להבדיל או לא להבדיל. לא... מה, כן, תגיד לנו. איזה פרק זה? רק תחכים אותנו. סמכת, כן? שלג. כן. כאילו זה לא שם. שזה, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, זה ממש מזכיר את נגיד, בחירת המלכות. אליאב, אך נגד השם משיחו, נכון? הוא הגבוה, הוא הכי יפה. אומר, הקדוש ברוך הוא לשמואל, אני לא בוחר בזה, דווקא אני בוחר במשהו אחר. כן, אז באמת, אם אנחנו, כאילו, טבול הרס, הראש נקי, מחפשים את המקום הכי טוב לבניית המקדש, וואלה. הר חרמון, ובכלל בחורף, שהשלג יורד, והלבן, והכהן הגדול עם בגדי לבן, וואי, יש שם כפו ביום כיפור, אבל... חרם, חרם, יש ארבע שמות להר חרמון. סניר, חרמון, סיון, ו... נו, לא, לא, בנס. סניר, חרמון, סיריון וסיון. סיון. וכולם שמות או של קודש או זה, הרמב"ן עושה את הסדר בשמות. אומר חרמון, זה בלשון חרם, כאילו אתה לא יכול לגעת מרוב הקור, אז זה כמו חרם שאתה לא יכול לגעת. חרמון, סיון זה שיא הגובה, סיריון זה השלג שעליו, שהוא כמו סיריון על ההר, וסניר זה אותיות נשיר. הפירות הנשירים, כידוע לכם, זקוקים לקור, אז כאילו זה על שם הצומח שגדל שם. בערבית? מה? כן, בערבית זה השם שלו?
באנגלית,
סנור. סנור, כן, יפה. אז וואי, יש פה חידושים היום, צריך שמישהו כאן יתעד את כל ה... אתם מפציצים היום. על כל פנים, זה לא היה החרמון בסוף, כן? אבל זה מבנה. תמיד יש איזה אבא אמינה, שזה יהיה הכי גבוה, הכי חתיך, הכי יפה, הכי עוצמתי, ותמיד בא הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא לא. דווקא לא הכי יפה, דווקא לא הכי בכור, דווקא לא הכי זה, אלא מישהו שהוא איזה חויזר בתשובה כזה, עכשיו חודש אלול. כל פנים מחפשים, אז פותחים ספר יהושע, ובתוך ספר יהושע יש איזה צופן שצריך למצוא אותו. אז הנה הם חותרים אל הצופן. מה כתוב? ברשותכם אני מדלג רגע מהגמרא לרשי. רשי מתחת, בסדר? יש? מצאתם? רשי? הייתו ספר יהושע. לבדוק בגבולי השבטים. בוא נראה אם יש בגבולות, זה הפרק שלפנינו, תכף נקרא אותו, אם יש איזה רמז לעניין. ולא פירשו שם באחד מכל השבטים פאות גבולוהם לארבע רוחותיהם, חוץ משבט יהודה ובנימין, שנתפרשו שם כל הגבולין, מסובבים ברוחותיה ומקצועותיה. אופה. כבר יוצא דופן אחד. יהודה ובנימין זה השבטים היחידים שהגבולות שלהם מתוארים מארבע כיוונים. שאר השבטים, שני כיוונים. או שאתה לא צריך כי הגבול אחד זה מערב, או הגבול המזרחי זה הירדן, או שצריך אבל לא מתואר. אבל ביהודה ובנימין זה השבטים היחידים שהמפה הסודית מתארת כבר את כל הגבולות. זה כבר איזה מין איתות חשוד. למה? אין פסוק, אבל אנחנו ננסה לראות שהם כן מצאו את זה. אבל ההר הזה צריך להתאים לכל הנתונים שאתה מוצא. כלומר, יש, אתה תכף תראה שיש. כלומר, אם... אז זה כאילו אפשרות אחת, ואז לכאורה מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא יגיד לנביא זה הער הזה ויעשו בזה, אבל רואים שזה לא ככה. שהמקום אשר יבחר, המקום אשר יבחר, המקום אשר יבחר, אתם צריכים לגלות את המקום הזה. אז הם מתחילים לחפש, עושים נתונים, קמת ועלית זה הר. עכשיו בוא נראה איזה הר זה. אז בודקים בספר יהושע.
אם זה בתוך הנחה שדוד המלך היה בוחר את הר בעל חצור, זה היה לנו מסתדר עם איזה פסוק?
כן, תכף תראה עם איזה פסוק, אם זה לא מסתדר. אני ממשיך ברש"י. חוץ משבט יהודה ובנימין שנתפרשו שם כל הגבולים, מסובבים ברוחותיה ומקצועותיה, גבול יהודה לדרומה של ארץ ישראל, וארץ אדום גבולה לדרום על פני אורך כולו, ואורך גבול יהודה מן המזרח למערב על פני אורך כל גבולה של ארץ ישראל, ים המלח למזרח וים הגדול למערב, ואין מן גבול ארץ ישראל שפרטת למסי, בגבול צפוני של ארץ יהודה לא היה מכוון לאורכו, אלא התחיל למזרח מן הירדן, ועולה למערב, ומרחיב מאמצעו, ופונה באלכסון לצפון, ועולה מדביר ומרחיב לצפון אל כתף היבוסי ירושלים, שהתחיל מן המזרח, מונה והולך עד ירושלים. אז בוא רגע נמשיך את הגמרא. הם פוגשים את הנחלות, הייתו ספר יהושע, ואז כתוב ככה, בכולו כתיב וירד ועלה הגבול, ותאר הגבול, ובשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב, אמרי שמע מינה הכה הוא מקומו. עכשיו תראו את הפסוקים. הפסוקים כאן לפניכם, פשוט עשיתי כאן השוואה יותר נוח בדף. בכל התיאורים של השבטים שמופיעים כאן, גם בישחר, גם בפה, גם בשם, יש לנו תיאורים. הגבול עלה, הגבול ירד, הגבול... כאילו, בעצם זה כמו מי שמכיר את תוכנת עמוד ענן, באפליקציה יש לה תלת מימד. יש אפשרות לעשות את זה בתלת מימד. מגניב לגמרי. אתה נכנס לעמוד ענן, אתה רואה את זה בתלת מימד, אתה רואה מה עולה, מה יורד. זה... אז כאילו, זה הגיוני שאתה מתאר גבול, אז הוא, אם הוא עולה, הוא צריך לרדת. כן? אם הוא עלה את ההר, אז הוא ירד את הצד השני ויפגוש אותך בנחל. אז באמת בכל השבטים כתוב, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, כאן כתוב, ויצא הגבול אל כתף עקרון, ותאר הגבול שחרונה, ועבר, והוא תצטע גבול לים, איפה ראיתי כאן וירד, הנה, וירד הגבול ימה, אחר כך בנחלת בני יוסף לדוגמה, אז הגבול יוצא מבית אל, עובר אל הזה, וירד ימה, יש כאילו, בקיצור מתארים, איך שמתארים גבול, עולה, מקיף, יורד. וכשדוד ושמואל קוראים את נקודת המפגש, הגבול המשותף בין יהודה לבין בנימין, הם נתקלים שם בתקלה, בתופעה לשונית מדהימה. תראו כאן לפניכם, פרק ט"ו זה הפרק שלנו בספר יהושע, הפסוקים, ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם אל גבול אדום מדבר צין נגבה מקצה תימן, בסדר, זה הגבול הדרומי, ואז הוא מתחיל לתאר, אתם מכירים את המפה, כן? אנחנו כרגע מתחילים לעלות מאזור יריחו ים המלח, עולים לירושלים, אבל כל מה שאתה עולה, אתה גם חייב לרדת מתישהו. ועלה הגבול בית חוגלה, ועבר מצפון לבית הערבה, ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן. ועלה הגבול דבירה מעמק החור, וצפונה פונה אל הגלגל, אשר נוכח למעלה אדומים, אשר מנגב לנחל, ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. ועלה הגבול גיא בן הינום. עכשיו, לא יכול להיות שהוא עולה לגיא בן הינום. זה לא יכול להיות. מה? זה גיא, הוא חייב לרדת לשם, נכון? אם הוא עלה את רכס הערים, הר הצופים, הר הזיתים, הוא צופל, זה הוא... אז הוא יורד לגיא בן הינום. אתם מסכימים איתי? אנחנו מבינים מה מדובר, נכון? אנחנו מטיילים בארץ ישראל. איך כתוב כאן ועלה? ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב ירושלים, אני ממשיך לזה, ועלה הגבול אל ראש הר אשר פני גיא הינום ימה אשר בקצה עמק רפאים, ואז, ויש כאן עוד מילה מוזרה, ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ויצא אל הרי הרפון, ותאר הגבול בעל היקירת יערים. כלומר, גם כשהוא צריך לתאר איזו ירידה, הוא לא משתמש במילה ירד, הוא משתמש במילה תאר. תכף נראה מה זה תאר. אז בנחלת שבט יהודה, דרך אגב, זו תופעה מיוחדת, רק לתיאור הגבול המשותף עם בנימין. אתם מבינים, יהודה נמצאים מדרום, בנימין נמצאים מצפון, יש ליהודה גבול מזרחי, יש ליהודה גבול מערבי, יש ליהודה גם גבול דרומי. שם אתם תמצאו את המילה וירד. אבל רק בגבול הצפוני של יהודה, שהוא בעצם המשיק עם הגבול הדרומי של בנימין, התופעה המוזרה הזאת, ועלה, 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 הוא לא יורד. מה קורה? אם אתה עולה, אתה חייב לרדת. הלאה, מה קורה אצל בנימין? גבול שבט בנימין מתואר בפרק י"ח. שם דווקא כן מופיעה המילה וירד, אבל תכף תראו איזה מילה אחרת, לא מופיעה. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, אני קורא עכשיו בצד השני, בטבלה בצד השני, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. ואז דילגתי כאן, וירד הגבול על קצה ההר אשר על פני גיא הינום, הוא כן יורד, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גיא הינום. או, זה מסתדר, נכון? כי ככה היה צריך להיות כתוב גם אצל בני יהודה. אל כתף היבוסי נגבה וירד עין רוגל, ואז עוד פעם המילה המוזרה הזאת, ותאר מצפון, ויצא עין שמש, וילצה אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן. אז אתם רואים שכן היה צריך לתאר את המילה ירידה, אבל, וכשהגמרא כאן אומרת שבט בנימין, הכוונה לגבול שבט יהודה, המשיק לבני בנימין. אז התיאור בשבט יהודה הוא תיאור מאוד מאוד מוזר, פעמיים, גם בגלל המילים האלו, בגלל המילה המוזרה ותאר. מה זה ותאר? יש או עלה, או ירד, או עבר, או הקיף. מה זה ותאר? מה פירוש המילה ותאר? ודבר שני, אתה קורא, וואי, רגע, עצור, יש פה איזה משהו מוזר. ועלה, 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 וקמת ועלית, ועלה. יש כאן הרבה מאוד פעמים, זה האזור. קו הגבול, הוא מתואר כאן, זה הרכס הצפוני, הרכס שהוא הולך לצפון כביש מספר אחד, מה שקוראים רכס השיירות, דרך דיפנבייקר, כן, קירת יערים, בדיוק, זה הרכס. זה הרכס. כן. כן. כי שם היה, ודאי, שימור השם, ברור. ברור. אז אני עכשיו חוזר לגמרא. הבנתם? את הצופן? יפה. אז עכשיו מה שצריך לעשות, זה דבר מאוד מאוד פשוט. סליחה. קודם כל בואו נראה מה פירוש המילה ותאר. מילה מאוד מוזרה. תראו כאן את המלבים בדף השני ותאר הגבול. אומר המלבים, כבר גזרתי שכל מקום שאומר ותאר נסב בעוגל של שלוש רוחות. זה מין מובלעת כזאת. ותאר זה לא ועבר, הרי הכי נוח לסרטט גבול, הכי נוח לסרטט גבול קודם כל, זה מה? זה על בסיס גיאוגרפי, זה הכי נוח, נכון? ולכן, כאילו, מדינת... זה לא מה שעשו באפריקה. לכן אתה רואה שם את המדינות כזה, הכל יפה כזה, מרובע. ובחלק מהמקרים זה גם לא מה שעשו בארץ ישראל. יש לנו מקומות שהם גבולות טבעיים, רמת הגולן של הגבול טבעי, נחל הרוקד, והחרמון זה גבול טבעי לגמרי, הירדן הוא גבול טבעי, אבל אין גבול טבעי בין ישראל לסיני. זה לא גדר. הגבול הטבעי הוא באמת הים, ישר המשך וכו'. אז, וגם רצועת עזה זה כמובן לא גבול טבעי. בכל מקום שאין גבול טבעי, אז גם הרבה יותר קשה לשמור עליו. אז הרבה יותר קל, כשאתה מסרטט את הנחלות של השבטים, ללכת לפי גבולות טבעי, לסמן, בדרך כלל בגיאיות, הער הזה שלך, הער הזה שלך, ומה הסיפור. מה זה ותאר? ותאר זה ביטוי לגבול שהוא לא טבעי, שהוא לא גיאוגרפי, אלא הוא איזה מין סיבוב כזה, מובלעת. ותאר נסב בעוגל של שלוש רוחות, ופה הקיף, זה על יהודה, הקיף החוט בעוגל ולקח רצועה עיגולית מחלקו של בנימין לחלקו של יהודה. כמו שאמרו חז"ל, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ועליו מזבח בנוי, עד שבמעיין מי נפתוח נשלם ההיקף הזה. ולכן אצל בנימין לא נזכר ותאר, כי שם היה החוט בגבנונית העיגול ולא בכעוריתו. כן, אצל בנימין זה לא היה ותאר, אלא כאילו הוא היה הקערוית. אז מה שיוצא זה ככה. התיאור, כשדוד יושב עם שמואל, הם עוברים על הגבול של בני יהודה סמוך לבנימין, והם רואים דברים מאוד מוזרים. הם רואים גם כן את הרצף של המילה עלה, ודבר שני, רואים את המילה ותאר, שהיא חריגה מהגבולות הגיאוגרפיים. למה שהגבול פתאום, במקום ללכת ישר, בדרך הקצרה ביותר, ולרדת תאר, פתאום הוא עושה איזה מין כזה חצי סיבוב. מוזר מאוד. אז דרך זה הם מגיעים לגיאוגרפי. הם יודעים פחות או יותר איפה זה, אני חוזר חזרה לגמרא. הייתו ספר יהושע, בכולו כתיב וירד ועלה הגבול ותאר הגבול, ובשבט בנימין, הכוונה בגבולות שבט יהודה הסמוכים לשבט בנימין, ועלה כתיב וירד לא כתיב. אמרי, שמע מינה, הכה הוא מקומו. זה המקום שלו. הם גם יודעים, כי יש שם גם איזה טריטוריה עגולה כזאת. עכשיו, לכאורה, עוד שנייה, בתוך הטריטוריה העגולה הזאת, שקל מאוד לסמן אותה, כי הפסוקים אומרים, הנה, אני חוזר חזרה לפסוקים בשבט יהודה, פסוק ח' ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיא בן הינום, יש לך ראש ההר אשר בקצה עמק רפאים צפונה, ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, כמובן שזה לא מי נפתוח שלנו הליפתא, אלא מי נפתוח זה מה שרש"י יגיד זה עין איתם, כלומר יש כאן איזה חצי עיגול שמושך לנחלה של בנימין אבל עולה לשיא הגובה, ואז יצא אל הרי אפרון ותאר הגבול בעל היקירת יערי. כאילו, משם הוא ממשיך מערבה. כן. אתה כבר, זה התפקיד שלך פה. ברור. ברור, ברור, אבל מזה התחלנו הרי, זה הייתה נקודת הפתיחה של השיעור. מתי הסוגיה הזאת מתבררת? מתי היא צפה ועולה? כשבנימין כמעט הורג את יהודה. בסדר? שם הסוגיה צפה, כששאול כמעט הורג את דוד. אז הסוגיה צפה, אז זה ברור שהם מחפשים את זה שם. זה ברור שאם קורה משהו, זה קורה שם. אבל עדיין, הגבולות הם כל כך רחבים, זה גבול עצום, ממעלה אדומים עד הים. אז אני אגיד לזה עוד כמה דברים. קודם כל, היה להם ידיעות קודמות. כן, אני אומר, היה להם ידיעות קודמות. אני רוצה לומר מה גוף החידוש בסיפור הזה. היה להם ידיעות ברורות שיהודה יהיה מלך. זה כבר יעקב אבינו אמר, נכון? יקום שלא יסור שבט מיהודה, מחוג בן רגליו, עד כי יקעת שלם וכו' וכו'. יהודה הוא מלך, יהודה כבר באחיו. היה ברור להם שהוא מלך. אם אני הייתי במקום דוד המלך, כביכול, הלוואי שאני אזכה להיות המנגן של החליל צד ליד הכינור שלו. אבל אם הייתי במקום דוד המלך, אז אחרי שבנימין רוצה להרוג אותי, הייתי הולך לשמואל ואומר לו, בוא נחפש איפה בנחלת שבט יהודה ההר הזה. כי זה ברור שזה צריך להיות אצלי. אבל דוד אומר, בוא נחפש איפה החיבור פגום. לכן כאילו הראש שלהם מראש מגיע כדי לחפש חיבור. זה אני חושב גוף החידוש בהתנהלות של דוד המלך, שכששאול רודף אותו הוא אומר, אני לא יענה לו במרדף כנגד ויבנה את המלכות האלטרנטיבית שלי, אלא זה אומר שהגיע השלב ליצור את החיבור, את המקום הזה שמחבר את השבטים, בוא נחפש איפה זה. ברור שזה הם חיפשו שם בגזרה, אבל עדיין למצוא את המקום המדויק, בתוך הגבול הארוך מאוד, ממעלה אדומים ועד כמעט, ועד הים, למצוא את המקום, יש הרבה ערים בגזרה, הרצופים, הרזיתים, הכל וזה, זה כאן היה צריך את העמל הזה בתוך הפסוקים. בסדר? אבל זה ברור שהם חיפשו שם, אני מסכים איתך. עכשיו, יפה. אז עכשיו הגענו, עוד שנייה אחת, הגענו כבר לנקודה מאוד מאוד קרובה, שאנחנו יודעים שהמקום הזה נמצא בשיא הגובה, בהר מול גיא בית בן הינום, בשיא הגובה. כן, סליחה. כן, ומה שאני טוען... לא, ומה שאני טוען שהאילוצים הפוליטיים הם אלה שדוחפים לגלות את המקום. בסדר? כאילו, זה בדיוק, זה גוף הצורה של הקץ המגולה. שהאילוצים הפוליטיים והפוליטיקות וכו', הם דוחפים אותנו לעשות את המאמץ ולגלות את הנקודה הפנימית שקיימת, אבל היא נקודה אלוקית. ולכן זה שילוב של שאול שרודף את דוד, מצד אחד, כאילו מצוקה, ומצד שני, שמואל שהוא נביא, וספר יהושע שהם פסוקים כאילו נצחיים. אז זה מחובר. יפה. עד כאן, מה זה? או, מעולה. הר הבית של ימינו, אנחנו, הוא הרי חתוך. הורדוס חתך אותו, אז אין לנו... מה? הוא, לא, מה שהוא עשה זה שהוא גם הגדיל את ה... עשה כאילו ארגז חול, אבל גם חתך את השפיץ, קטם אותו. מלמעלה כדי ליצור את הרחבה כמה שיותר גדולה. עכשיו, עד כאן הגענו לנום גובה, כמו במפה כחול, 2-1-2, הגענו. והנקודה המדהימה היא שכבר מישהו לאותה נקודה הגיע לפניכם. דואג האדומי. גם הוא יודע ללמוד. גם הוא מכיר את הפסוקים בספר יהושע. גם הוא רוצה... רק הוא. דוד לא, זה לא מעניין אותו. תהילת עולם. דוד לא מעניין אותו, אבל הוא רוצה לזכות לתהילת עולם בתור מגלה הזה. האמת, עד היום, כן. מי היה זוכר את ווילסון אם אולי מגלה את קשת ווילסון? כן? ומי היה זוכר את כל ה... כן, זה, ברגע שאתה מגלה איזה משהו משמעותי שקשור לקודש, אז אתה מלך. אז גם מישהו כבר הגיע לשם לפניהם. סבור למבני בעין איתם. דמיד לי. ההגיון שכל אחד מאיתנו היה אומר, זהו, עין איתם, עין איתם זה מעין הפתוח בעצם, שמופיע על הפסוקים, ככה רשי אומר. כן, הנה רשי כאן, סבור למבני בעין איתם. נראה בעיניי שהוא מעיין מעין הפתוח, האמור שם אחר עליית ההר אשר על פני גיא בן הינום, אשר לא נכתב ירידה בינתיים. כלומר, זו הנקודת גובה הכי גבוהה, מעיין בראש ההר, רצו לבנות את זה שם. מה, מה? מה הבעיה? יכול להיות. נביאה? היא יכולה להיות. בראש ההר, בחצי גובה של ההר, יש? מה? מה? מה זה? כן, הכוונה, כן, זה ה... זה הכוונה, בשיא הגובה של אותו עיגול, אותו תאר. חיפשו בתוך הטריטריה הזאת, זה שיא הגובה. מה? בכיפה של הר הבית. כאילו, הר הבית, שהוא לא כמו של היום כזה, כתוב אליו, היה הר גבוה ושפיצי, בכיפה שלו, באזור שיא הגובה. אזור שיא הגובה. כן? לא. הורדוס הוריד אותו. חכו, בואו נמשיך. אמרי ניתי טיבי קליל. לא טוב. אמרי דוד, עכשיו, זה סברת עצמם. זה סברת עצמם. תכף נראה איפה הם לקחו אותה. אמרי ניתי טיבי קליל, נרד קצת, כדכתיב ובין כתפיו שכן. רש"י אומר, ניתי בקליל, נעשה אותו נמוך מעט, ונבנהו בירושלים שהיא למטה, כדכתיב כתפה ולא כתיב ראשו. כן? נכון. ולבנימין אמר, מה? ידיד השם ישכון לבטח, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. כלומר, אתם מבינים? את המוטיבציה, דוד אומר, אני מחפש לנקודת החיבור. אם אני הולך לשיא הגובה, אז זה מתרחק מנחלת בנימין. זה רחוק משם, תכף תראו כמה מדובר על מטרים ספורים. בואו נראה טיפה, כדי שזה ממש יהיה מחובר. ואיבא איתם, הגמירי, היה להם מסורת, שסנדרין בחלקו של יהודה ושכינה בחלקו של בנימין. והיא מדלינה להם מתפליג טובה. כלומר, היה להם מסורת שהסנדרין היא בחלק יהודה והשכינה בחלק בנימין, ואם היו עושים את זה בשיא הגובה, זה היה מרוחק מדי, היה מרחק גדול בין מקום המזבח לבין מקום הסנדרין. אז אומרים, אמרו מוטב דנייטית בפורטה. עדיף שנרד קצת, כי נכתיבו בין כתפיו שכן, ועל דבר זה נתקנה דואג האדומי בדוד. אתם מבינים? רש"י אומר, רש"י כאן אומר את זה, איפה זה היה? רש"י אומר שזה היה... הנה, תסתכלו בדף הבא, רש"י על דברים. רש"י אומר, בין כתפיו שכן, על בנימין, בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי, אלא שנמוך כף גימל עמה מעין איתם. כף גימל עמה זה 11 וחצי מטר, 12 מטר, נכון? 11 וחצי מטר בגובה. בסדר, 11 וחצי מטר בגובה זה יכול להיות הרבה באורך, אבל זה... ושם היה דעתו של דוד לבנותו, כדאית בשחיטת קודשים, אמרי נחתי בפורטה, משום דכתיב בין כתפיו שכן, אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. סיפור של 11 וחצי מטר, הבדל, בין דוד ושמואל לבין דואג. אבל הם קלעו והוא טעה. ועל זה הוא התקנה בדוד. כלומר, יש כאן שילוב בעיניי מדהים של נרדפות של דוד, שמוליכה אותו לחיפוש של תיקון לדבר הזה. מה התיקון? איך אני מוצא את המקום שבו בנימין ויהודה מחוברים? לא שבנימין מנסה להרוג את יהודה, אלא אדרבה הם מחוברים. הם מחפשים בתוך הגבולות ורואים את המוזרות הזאת ועלה ועלה ועלה. רואים את המילה ותאר, אבל שמה, במילה ותאר, מתחדשת סברה שלו, יכולה להתחדש בחיים אצל דואג, כי לדואג אין לו את זה. אין לו ענווה. אין לו ענווה, הוא בחיים לא יעלה על דעתו לרדת, אחרי שהוא הגיע לשיא הגובה. אז הוא נמצא שם בראש ההר, והוא לא מבין למה זה לא מסתדר לו, זה לא מסתדר לו עם החיתוך הזה, לא מסתדר לו עם החיתוך הזה, הוא מכיר את הקבלה של סנהדרין, כאילו מנסה, זה כמו פאזל, שנשאר לך החלק האחרון, ואתה מנסה להכניס אותו, והוא לא מכנס לך, אתה יודע, אם אני אדחוף אותו קצת, עם הרגל, זה לא יושב חלק. ופתאום מגיע דוד ושמואל, ובתנועה אחת, טיפה מורידים את זה, מחליפים איזה חלק מפה, אומרים, לא, זה פה, זה פה, בום, זה יושב בדיוק. אבל זה סברה, רק מי שיש לו ענווה, יכול להגיע לסברה כזאת. רק מי שמחפש תיקון, רק מי שמחפש חיבור, בשיעורים על ספר שמואל, לפני הרבה מאוד שנים, הוכחנו באותות ובמופתים, שהאדם היחיד שעמד בין שאול לבין דוד, זה דואג. הוא כל הזמן היה עסוק בלהפריד, בלהציס, בללחוש לשון הרע על אוזנו של שאול, להגיד לו, דוד רוצה לדפוק אותך, רוצה להחליף אותך, רוצה להרוג אותך, הוא שונא אותך. ובכל פעם שדוד הצליח להפריד בין שאול לבין דואג ולפרוש את שאול באחד על אחד, מתמטית, מדעית, תבדקו את זה בספר שמואל. בכל פעם ששאול פגש את דוד לבדו, הפגישות ביניהם היו בני דוד, הוא בירך אותו, הוא נתן לו זה, אני יודע שאתה צודק, תרחם עליי, תסלח לי, תמיד. וכל פעם ששאול היה עם הכנופיה, עם החבורה, הוא ניסה להרוג את דוד, לרצוח אותו וכו'. אז דואג, הוא לא יכול להגיע לדבר הזה. נמצאנו למדים, תראו איזה דבר מדהים זה. אם הייתי פותח לקרוא את הפרק הזה, פרק תדבב, הייתי, יאללה, מה יש להגיד? בסדר, עוברים, קוראים, ככה, ככה, גבולות. זה נושא, הפרק הזה הוא נושא למפות גוגל, לא כאילו, עכשיו בוא נראה את המפה, נראה כל גבול, איפה, יש פה, איפה, נמצא כאן, יש פה שני חבר'ה, המכון, שהם יושבים פה אחרי צהריים עם מפות, הם מסמנים כל דבר, איפה נמצא, כן, נחמד. אבל פתאום אנחנו מבינים שהפרק התמים הזה, הרשימת מקולת של הגבולות, היא מסתירה בתוכה את הדרמה הגדולה ביותר בתנ"ך. יושבים על הפרק הזה בלילה, שאול ושמואל בנויות ברמה, וחוקרים ורואים, ויפתע, עלה, 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 בום, זה המקום. וסברות של ענווה, יחד עם סברות של חיבור, יחד עם סברות של, של גאולה, הכל מתערבב אצלהם כדי להגיע לדקור בדיוק את הנקודה. דרך אגב, בסדר, כאילו זה שהם גילו זה, זה דבר מעניין, זה, כמובן, זה מדהים, אבל דוד גם זכה, ואולי זה גם קצת תשובה לשאלה שלך, הוא גם זכה להסכום אל העניין הזה, בסוף ספר שמואל, כאשר הוא מקים מזבח, שם, במקום שהוא ידע שזה המקום הזה, הוא קונה את המקום, מקים שם מזבח ויורד את אש מן השמיים, וזה כבר הסכמה אלוקית, כן, גושפנקה אלוקית שזה המקום, ואז בעצם התגלה המסורת, שזה היה המקום, שעליו הרי המזבח הוא שם הקריב אדם הראשון, שם הקריב קין, שם הייתה עקדה, שם, שם, שם וכו'. זה רמב״ם מדהים, הרמב״ם הרי מביא את כל ההשתלשלות על, על המקום המזבח. הרמב״ם אומר, מקום המזבח מכוון ביותר, והוא נותן את כל הרשימה של האירועים שקרו שם. אז זה בעצם מה שקורה כאן. בואו רק נראה את, את המדרש שמסביר למה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו. הרי זה בעצם סוג של איזה, כאילו, היה צריך להיות אצל יהודה. מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? משל למלך שבא אצל בניו לפרקים, כל אחד ואחד אומר, אצלי הוא שורה. קטן שבכולן אמר, אפשר שמניח אבא אחי הגדולים ושורה אצלי? כלומר, בדיוק כמו שאתה אמרת, מוטי, זה אותו מבנה בבחירת הר סיני על פני הרים אחרים, מה שחזל מתארים את המדרש שכל הילדים אוהבים לעשות אותו, רק הר סיני עמד בצד ואמר, אני הכי מסכן, אני הכי זה, עליי עבוד. נפקה אתה תהיה. אותו מבנה, דוד, שנבחר על פני אחיו, אליאב קוראים, נכון? אליאב. אותו מבנה שבנימין נבחר על פני שאר השבטים, בנימין אמר, מי אני, מה אני? אני הכי קטן מכולם, אני הכי פיצי, אני הזה, למה שאני בכלל יהיה ראוי? דווקא מי שחושב שהוא לא ראוי, מתברר שהוא הראוי. קטן שבכולם אומר, אפשר מניח אבא אחי הגדולים ושורה אצלי? עמד והלך ופניו כבושות ונפשו עגומה. אמר המלך, ראיתם בני הקטן שעמד ופניו כבושות ונפשו עגומה עליו? עכשיו מאכל ומשתה יהיה משלכם, אבל לינתי אצלו. אצלו אני אלון. כך אמר הקדוש ברוך הוא. בית הבחירה יהיה בחלקו של בנימין וקורבנות מכל השבטים. זה דעה אחת. דבר אחר, מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? מפני שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ ובנים נולד בארץ ישראל. עוד מעלה. דבר אחר, למה זכה שכל השבטים היו במכירתו של יוסף ובנימין לא היה במכירתו של יוסף. זה לא רק פרט טכני. זה עניין מהותי באחדות. עניין מהותי באחדות. כן? אתם יודעים, עלה לי מחשבה, ממש מחשבה שמאלנית חזקה, תגידו לי, איך אני צריך לחפר עליה, כן? בלילה, אף אז... אני אומר... הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה לא תבנה בית המקדש, כי דמים רבים שפכת לפניי. בסדר? אז אני אומר, כאילו, האם מדינת ישראל, שהקטה את הערבים, שוק על ירח, במלחמות, ושפכה דמים רבים, לפני השם יתברך, האם היא יכולה לבנות בית המקדש, שהוא מקום של שלום? אחרי הכל זה מקום של שלום, ושכל העמים אומרים לה, איזה ערבי מוסלמי, יוכל לבוא לבית המקדש ולהגיד, וואלה, זה המקום, מפה אני רוצה להתפלל דרך האלוהים של היהודים, ואחרי שהוא חטף בראש. גם דוד היה מלחמת מצווה. לא, מלחמת מצווה, למה רשות? דוד, מה, הוא לא עשה מלחמת מצווה? מה? בסדר, אז אתה, כאילו, זה תירוס, אתה מתרץ, בסדר. אז אני לא יודע להגיד לך, אפשרות אחת זה ש... מה? כן, כן, כאילו שזה... הדור של המלחמות לא יכול לבנות בית המקדש. זה צריך, כן, זה כאילו, זה ה... כן, כאילו זה אמור לחכות לדור הבא, שיהיה יותר שלום, יהיה יותר זה... אולי. לא, אפשר, אין בעיה, יש לי על מה להתאמך, יש לי על מה להישאר, אבל... יש לי איזה חבר שהוא כתב מאמר שהופיע בתחומין, לא באיזה... הוא רצה להוכיח שעל פי הוראת שעה של נביא, ניתן להזיז את מקום המקדש. ואז הוא אומר, הכל יהיה בסדר, הם יישארו, אנחנו נתפוס איזה הר אחר, הכל. כמובן, אני חולק על זה מכל וכל, הרגע למדנו שזה אחרת. אבל אני מסכים עם העניין שבית המקדש אמור לבנות מתוך שלום. כן, נכון. נכון, נכון, אני חולק על זה, נכון. טוב, בואו נמשיך למדרש, לפני שאני נהיה פה ממש שמאלני. דבר אחר, מפני מה זכה בימי שתשרה שכל השבטים היו בחירתו, זה אמרנו, אחדות ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לאלו שיבנו בית הבחירה, לא שיהיו מתפללים לפניי ואני מתמלא עליהם רחמים, איני משה שכינתי בחלקן שלא היו רחמנים על אחיהם. אז כל העניין של המקדש זה אחווה, זה רחמנות. דבר אחר, עוד משל, למלך שהיו לו בנים הרבה, מי שהגדילו הלך כל אחד ותפס את מקומו, וקטן שבכולם היה אביו אוהבו, אוכל ושותה עמו ונכנס נשען עליו ויוצא ונשען עליו. כך בנימין הצדיק קטן של שבטים היה, והיה יעקב אבינו אוכל ושותה עמו ונשען עליו ויוצא ונשען עליו ונכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, מקום ששמח צדיק זה ידיו, שם אני משרה שכינתי. לכך נאמר, ובין כתפיו שכן. ואז המדרש כאן עושה את החלוקה, מה היה בחלקו של יהודה, הר הבית, הלשכות והעזרות, מה היה בחלקו של בנימין, אולם והיכל ובית קודש הקודשים, כן? אז בעצם, מזרח בית המקדש הוא בחלקו של יהודה, ומערב בית המקדש הוא בחלקו של בנימין, ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת בחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי. כלומר, היה, זה כאילו... עוד שנייה, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה בכל יום, שנאמר, חופף עליו כל היום, לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפסחין לגבורה. כן, בנימין היה רוצה את הכל אצלו. אבל נתחלקה לשבטים, זה בדיוק זה. כלומר, אתה רואה שהיא קודם כל בין יהודה ובנימין היא מעורבבת, וחוץ מזה, זה מדבר רק על מקום המקדש. כל ירושלים כולה היא אקס-טריטוריה. באינסטינקט עיוור צדקו מות העולם שרצו לבנעם את ירושלים. כי באמת... מה? לא. מדבר רק על המקדש. איפה? לא הבנתי מה זאת אומרת, איפה הוא נגמר? זה המשמעות, כן. מה? בגבולות, יכול להיות שזה מתואר, אני לא זוכר, אבל יכול להיות שזה מתואר. או שחזל לקחו את זה משם. אז זה הפרק, גם פרק תהילים כאן שהבאתי, דוד מתענה וכו', אם אבוא באוהל ביתי, אם אלה על ערש יצואי וכו' וכו', עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב, הנה שמענוע באפרת, מצענוע בשדה יער, נבוא על המשכנותיו, נשתחווה לדרום רגליו וכו' וכו', כל הפסוקים האלו שבעצם דוד מתענה. אז זה בעצם מה שקורה כאן בפרק תתווה ופרק יתחת. זה מה שחשוב מאוד מאוד לעניין הנחלות. תוך כדי כתיבת הנחלות, מצפינים יהושע ומשה רבנו את מקום המקדש. כתב סתרים שרק מי שצדיק וענב יכול לקרוא אותו. דואג קרא את הפרק הזה מאות פעמים, אבל הוא לא עלה על הנקודה שדווקא המקום שכתוב ועלה 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 צריך גם לרדת. מדהים. בסדר. בואו רק נקרא עוד כמה פסוקים ונעשה כאן איזה אחונה קטנה לשיעור הבא. סוף פרק תתוו, יש פה את הסיפור הזה של אחסה. בוא נקרא את הפסוקים ונשאל עליהם שאלות ונשאר בשאלות, זה טוב לשבוע הבא. ויאמר כלב אשר יקה את קריית ספר ולחדה ונתתי לו את עכסה ביתי לאישה, וילכדה עותניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה ביתו לאישה, ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה ותצנח מעל החמור. ויאמר לכלב מלאך ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. מה קורה כאן? מה זה הנחלה הזאת? מה זה קראתי בפרק ט"ו, פסוקים ט"ז עד הסוף. מה זה הסחיטה באיומים הדבר הזה? מה היא רוצה? מה זה? זה נראה פה קצת איזה מין הפרטה, כמו שהיה עם כלב. אנחנו נצטרך לדון בדבר הזה, נראות השם בשבוע הבא להבין את הנקודה הזאת, ומשם אנחנו ככה נעבור במקופיה על הגורלות. יש לנו כאן עוד נקודה אחת, לדבר על בני יוסף ועל גורל שבט דן. גם כן יש פה איזשהו דברים שצריך להתייחס אליהם. ובעצם בזה אנחנו נגיע כבר לפרק י"ח, שזה כבר המשבר הראשון שאליו צריך להתייחס. אבל היום גילינו את מקום המקדש. חזקו ואמצו, חבריי, נעמתם לי מאוד.